יהיה רצון שהשיעור הזה יהיה לגבי נשמת רחל בת אישה. ברוך השם ונחם בגן עדן. יש נושא שמופיע בתורה ובחז"ל, והוא נראה קשור לימים עברו, אבל באמת הוא קשור מאוד למה שקורה גם בימינו. אני מדבר על מלחמת מדיין, שזו מלחמה שבני ישראל נלחמים במדיינים. יש על המלחמה את ההגדרה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מצווה ואומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, זאת הפעולה האחרונה שמשה רבנו עושה לפני שהוא נפטר מן העולם. מה היה במלחמת מדיין דבר כל כך משמעותי, שזה החותמת האחרונה של משה רבנו כשהוא נסתלק מן העולם? איזה תיקון היה צריך להיות התיקון האחרון של משה, שהוא זה שבלעדיו הוא לא יכול להיפטר מן העולם, ואחרי שהוא עושה אותו הוא יכול לנוח בשלום על משכבו. אז כנראה שזה תיקון מאוד עמוק, שאנחנו לא יכולים לעמוד עד תומו, אבל אם אנחנו מתבוננים מה שכתוב בתורה עצמה, אנחנו יכולים ללמוד משהו על המשמעות של מלחמת מדיין. אחד הדברים שמוזכר במלחמה הזאת שמופיע בפרשת מטות, זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אלף למטה, ומי שמוביל את המערכה זה פנחס, וכלי הקודש וחצוצרות התורה בידו. חכמינו אמרו, מה זה כלי הקודש? כלי הקודש זה ארון הברית, שהיה לא רק במלחמה הזאת, גם במלחמות אחרות, היו יוצאים איתו למלחמה, וחצוצרות התורה. אבל רש"י במקום מביא, כלי הקודש זה גם ציץ. זאת אומרת, שכאשר יצאו בני ישראל למלחמה, הם לקחו איתם את הציץ. וכולנו מכירים את רש"י שאומר איך היו מכניעים את אנשי מדיין, היו מראים להם את הציץ והיו קורסים ונופלים. מה היה בציץ שהיה יכול להכריע את המלחמה במדיינים? אז בשביל להבין את זה טיפה יותר לעומק, בוא ננסה יותר להכיר מי זה המדיינים האלה. זה לא מסובך לדעת, מדיינית, אשתו של משה היא גרה מדיינית. משה הוא היה כהן מדיין. זאת אומרת, יש משהו במדיין שהוא מגיע עד משה. וגם פנחס, פנחס שנלחם בזמירי בן סדור וכוזבי בן צור, אז כתוב מה היו שבטים אומרים, ראו בן פותי זה, שבא מיוסף שפטפט ביצרו. מה זה פטפט? פטפט זה שיחק, כן? כאילו כמעט נפל ביצרו. ו בן של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. זאת אומרת, אחת מהאחיות של ציפורה היא אחת מהאימהות שלו. זאת אומרת, גם הוא יש לו שורש במדיין. ושורש ביוסף שיכול להתגבר על יצרו. יש פה משהו שמתחבא, שאנחנו צריכים לחפש אותו. אז אם אנחנו רוצים לנסות לאתר מעט את המשמעות של המדיינים, בוא נזכור שבשעה שבלק, בלק מלך מואב, רוצה להילחם בישראל, אז הוא אומר, אני אתייעץ עם זקני מדיין. אומר להם, מתי ילחכו הקהל כל סביבותינו, כי ילחכו השור את ירק השדה, בואו ביחד הם מתקסים את צב, הולכים לבלעם. מגיעים זקני מואב וזקני מדיין לבלעם, ואומרו לו, בוא תקלל. אומר להם בלעם, תקשיבו חבר'ה, אני לא יכול לעשות שום דבר להפר את פי השם, אני חייב לשאול את השם אם הוא מסכים או לא מסכים. באותו רגע נוצר ויכוח, אש, בין זקני מואב וזקני מדיין. אומרים זקני מדיין, אם ככה, חבל על הזמן, בוא נעזור, נחזור הביתה. אומרים זקני מואב, אולי בכל אופן אני אשאר פה, ננסה וזה. ומה, אם הוא שואל את השם, אין סיכוי. אולי בכל אופן השם יכעס על עם ישראל. אולי הם מדיינים, אז מה הוא יכעס? הוא יקל את הבנים שלו? ויכוח. והסיום של הוויכוח הוא שזקני מדיין פורשים, לא מאמינים במהלך הזה, ושרי מואב נשארים עם בלעם בלילה, השם מגיע אליו, ואתם מכירים את הסיפור, בסוף השם אומר לו, אתה רוצה ללכת, ילך, בדרך כלל בא אדם רוצה ללך, אומרת הגמרא, בא מוליכים אותו, לך, הולך, את הסיפור אני לא אחזור עליו, כולכם מכירים, בכל הסיפור של הכללות שמתהפכות לברכות, אנחנו מוצאים רק את המואבים, אין שם מדיינים בכלל. לכל אורך המסלול רק שרי מואב. המדיינים כנראה הבינו, לא היו צריכים לעבור את כל התהליך. מראש צורים הראינו, כי טוב בעיני השם יברך את ישראל. אין מצב שאלוקים ירשה לקלל אותם. את מה שבלעם לא מבין ובלק לא מבין, הם מבינים. אלה הבנים שלו. מה אתה חושב שירשה לך? אתה רוצה ללכת? לך! גם אם תלך, יש לך מלאך, יש לך חטא אתון, ישים לו קרס בפי בלעם. אין סיכוי. חבל להשקיע בזה שקל, חבל להתעכב לילה יחד עם בלעם. הם מיד חוזרים, הם מבינים את מה שלוקח לבלק להבין אחרי שבע מזבחות, את מה שבלעם לא מבין, הם מבינים מראש. ואז מגיע בלעם עם עצה להחתי את בני ישראל עם בנות מואב, מדיין לא בתמונה בכלל. ויחל העם לזנות אל בנות מואב. והנה פתאום אנחנו מוצאים שזמרי בן סלו מקריב את המדיינית. מדיינית? מאיפה הגיעו פה מדיינים? מדייניות בכלל. הרי זה בכלל לא הייתה בעצה, עצה הייתה עם בנות מואב. ויקח רומח בידו, ומיד אחרי כן בפרשת פנחס כתוב צרור את המדיינים, כי צוררים הם להם לכם בנכלאם אשר ניחלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בת נשיא. איפה הם אוהבים? בכלל לא נזכרים פה. רגע, מה? כל הפרשה הקודמת זה מואבים, רק ברגע האחרון המדיינים תופסים טרמפ. אז למה צרור את המדיינים? למה צרור את המואבים? התשובה היא, יש משהו במדיינים שנוגע בשורש. המואבים יש להם בעיה, הם מפחדים, ילחכו הקהל את כל סביבותינו. למדיינים הם לא במאבק בכלל, הם רוצים לגוע בנקודה. מהי הנקודה? מהי הנקודה של המאבק של המדיינים שבגלל זה הציץ מנצח אותם? יש דבר שהוא יסוד ואותו צריך לזכור, שהוא כנראה הנקודה שאיתה המדיינים נאבקים, ועליה הקרב הגדול עד שמשה רבנו חייב להכריע את הבירור הזה, ואז הוא יכול ללכת להיות לנוח בשלום על משכבו. מה הבירור? כתוב בתורה. קודם כל הבירור עם המדיינים הוא בירור רוחני, ואחר כך בירור מעשי. בבירור הרוחני אומרת התורה לחנוך משפחת חנוכי, לפלו משפחת פלואי. נכון? כולכם מכירים את רש"י שאומר לכל משפחה ומשפחה בישראל נוסף שם י"ה. למה? כי שם השם נקרא עליך. אם אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, שם השם נקרא עליך. אתה בנו של הקדוש ברוך הוא. את זה המדיינים מבינים בהתחלה. אין סיכוי. הם בני השם. מה, מה, אתה מצפה שאבא יקלל את בנו? ירשה לך יקלל את בנו? לכן גם כשמתחילים להחטיא אותם, הם אומרים, אין סיכוי. מה, הם יחטאו, הם הבנים של השם. מה, הם יחטאו? אבל כשהמדיינים רואים שעם ישראל חוטא, רואה, אפשר לתק אותם! אפשר להוציא מהם את שם השם! אם ככה, נקריב את בת ניסים מדיין אחותם! ואומרים לה, את תלכי להחטיא את הגדול שבהם! מי השורש? תפגעי בשורש! מה זה השורש? שם השם לא יקרא אליכם. אפשר להפריד. וכשהשם אומר למשה להילחם במדיין, אז קודם כל המלחמה הרוחנית, שם השם כן יקרא עליהם. הם חטאו? יכול להיות. יאנשו? גם יכול להיות. אבל השורש לא פגום. השורש הוא קודש. וכשצריכים להילחם בהם הלכה למעשה, איך נלחמים בהם? נראים להם את הציץ, והם מתרסקים. נופלים ומתרסקים. ככה השם מסביר שם. איך הם נופלים ומתרסקים? מה כתוב על הציץ? מה כתוב עליו? מי קודש להשם? הציץ הוא הכהן הלובש אותו. כשכתוב על שוקולד, חלבי. מה חלבי? העטיפה או השוקולד שבפנים? כשכתוב על המצח אהרון קודש להשם. מי קדוש? ברור. קודש ישראל להשם. ראשית תבואתו, ממילא, כל אוכליו יאשמו, ראה תבוא עליהם נאום השם. אומרים פנחס וכל הלוחמים למדיין, אנחנו קודש להשם. שם השם נקרא עלינו. כמו שהיה במפקד לחנוך משפחת החנוכי. שם השם נקרא לעם ישראל. גם אם חטאנו. אל תראו לי שלשכה חורת, שזפתני השמש. החטא הוא לא מהותי לנו. זה רמז בארון הברית. אתם יודעים, כשכהן גדול מגיע ביום כיפור לקודש הקודשים, מול מה הוא עובד? מול הקרובים? מול הלוחות? או מול הכפורת? מול מה? מול מה? כפורת. הוא מזה אל פני הכפורת, אחד למעלה, שבע למטה, נכון? כפורת? מה יש בכפורת? כל כך משמעותי. קרובים, אני מבין. לוחות, עוד יותר מבין. כפורת זה מכסה הארון. מה יש בו כל כך חשוב? שאתה מזע אל פני הכפורת. בוודאי יש בזה הרבה עניינים גדולים, אבל אחד הדברים החשובים של הכפורת, דבר, אם מתבוננים בו, הוא מבהיל. איך היו עושים את הקרובים? לוקחים גוש זהב, עושים קרוב אחד צד ימין, גוש זהב צד שמאל, גוש אחד נכסה לארון כפורת, מרתחים אחד לשני? ודאי שלא. איך עושים את זה? מקשה. איך עושים את המקשה? מה שמסביר, לוקחים גוש זהב, מקים עליו בקורנס, מסביב, ואז מתחיל להתבלט איזשהו גוש מתוך היציקה של הזהב. מהיציקה הזאת מתחילים לייצר את הכרוב. נכון? יש כרוב אחד מימין, כרוב אחד מקצה מזה, כרוב אחד מקצה מזה, אחד כנגד קודש בריחו, אחד כנגד שכינתה, וכמו שאתם כולנו, אתם מכירים וכולנו מכירים, הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם מי של אחיו. וכשאנחנו עושים רצונו של מקום, פניהם לבית. וזה התשקיף של היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עד כאן הכל פשוט. אבל בואו נתבונן לרגע. מה קורה כשעם ישראל חוטא? והקרובים מפנים גב אחד לשני. לכאורה הם מנותקים, נכון? רק לכאורה. אם אתה מסתכל למעלה, מה אתה רואה? חש שלא מיתוק. אבל אתה מסתכל על הכפורת, מה אתה רואה? חיבור. מקשה. בשורש אין מקשה. הכרוב של קודש בריחו הוא מחובר לכרוב של שכינתה. כמו שמקובל לומר, קודש בריחו ישראל ואורייתא. מחוברים אחד עם השני. זו אותה כפורת שמכסה את הארון ואת הלוחות ומחברת בין שני הכרובים. אם אתה מסתכל למעלה, אתה עלול לטעות. כשהכהן בא עם כל אבונות בני ישראל עליו, הוא בא עם כל המסע הזה עליו, ביום הכיפורים, לקודש הקודשים, על מה הוא מסתכל? על הכפורת. שם הוא מסתכל, ושם, מהשורש הזה, הוא מחפר את כל עוונות בני ישראל, את כל פשעיהם וכל חטאותם. כשפנחס מתמודד עם הקליפה של מדיין, הוא הולך עם ארון הברית ועם הציץ. וכשהוא מגיע רק עם שני הדברים האלה, מדיין מתפרקים. ולא נפקד ממנו איש. זה המאבק עם מדיין. האם שם השם נקרא על ישראל או לא? ברגע שמשה מברר את הנקודה הזאת, שם השם נקרא עליך, אין לי מדיין פה מה לעשות. נמחקים. נמחקים. והשורש שלהם, מה שלא לא התקלקל, כמו שהוא מייצר את פנחס, וכמו שהוא מייצר את ציפורה ואת יתרו, הוא גם נטמע בתוך עם ישראל. זה כל השלל שמתואר באריכות בפרשות מתות. אז אם כן, מה המאבק? להבין אם שם השם נקרא עלינו אפילו בשעה שאנחנו חוטאים. השוכן איתם בתוך תומתם. מכאן נבין למה אומרים המקובלים שאפילו 24 אלף שנרגו במגפה בימי פנחס, הם לא נדחו לגמרי מעם ישראל. הם חוזרים ב-24 אלף תלמידי רבי עקיבא. לא מתוקן לגמרי, אבל הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. והם עתידים לחזור מתוקנים לגמרי בדורות יותר מאוחרים. כי לא יידח ממנו נידח. כל הסיפור הזה קשור לימינו באופן מאוד מובהק. אספר לכם סיפור, בזה אני מסיים, שתבינו כמה זה קשור. סיפר לי פעם חבר גר מוסלמי, אברהם סיני, שבשלבים מסוימים בחייו הוא היה בחיזבאללה. ואחר כך הוא התגייר, ובמלחמת לבנון השנייה הוא היה מאזין לשידוריהם של הרדיו וטלוויזיה של החיזבאללה. הוא סיפר לי פעם, הוא אמר לי, תשמע סיפור מדהים. הוא אומר, כש באמצע המלחמה מגיע ללבנון השייח הגדול של איראן ואומר לכל הפיקוד העליון של החיזבאללה, תיזהרו לא לומר שיש לכם מלחמה עם ישראל, כי ישראל זה שם קדוש, ואלה לא ישראל, אלה יהודים, אלה ציונים, אלה לא ישראל. אסור לנו להילחם בישראל, כי ישראל זה יעקב, כי ישראל זה הנכד של אברהם אל חליל. ישראל זה שם השם ששורה עליהם, זה לא, אלה לא ישראל, אלה יהודים אלה. הוא אומר, ומשך כל המלחמה הם נזהרים, ירינו על היהודים, פגענו ביהודים, היהודים ירדו עלינו, לא ירינו על ישראל, ישראל ירתה עלינו. הם נזהרים לבוא לומר כביכול, אין שם השם שרוי עלינו. הם מנסים ללחם את אותה מלחמה שנלחמו המדיינים. להגיד, אלה לא אלה שהשם קראת ברית, אלה לא אלה ששם השם נקרא עליהם. להפך, אם הורגים אותם, אלוקים גדול. והם לא מבינים שזה בדיוק הפוך. שם השם נקרא עליך, על כל אחד ואחד מאיתנו. לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, כל שם ומשם, כל משפחה ומשפחה, לא רק באופן כללי שם השם קרוי בכללותו על עם ישראל, אלא כל משפחה שנמצאת פה, כל אחד שנמצא פה באולם, כל אחד ששומע אותנו, כל אשר בשם ישראל יכונה, שם השם נקרא עליך. ואפילו אם אתה לא כהן גדול ואין לך ציץ בראש, יש לך תפילין בראשך, והתפילין נאמר כי שם השם נקרא עליך. והגמרא אומרת שכל מי שמניח תפילין נקרא עליו, השם עליהם יחיו. וזה לא רק כשאתה מניח תפילין, גם כשאתה לא מניח תפילין, שבת למשל, שם השם נקרא עליך. אישה למשל, שם השם נקרא עליה. במהות שם השם נקרא עליך. שם השם נקרא לך. שם השם נקרא לך. וזה המאבק מול מדיין, שמנצחים אותו עם ארון הברית ועם הציץ. יהי רצון שגם בדורנו נזכה לבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, ונזכור כולנו ונזכיר כולנו כי שם השם נקרא על עם ישראל, כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. יהי רצון שבזכות שמו הגדול נזכה לגאולה שלמה למען שמו באהבה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל.